טוב, ובכן, אחרי שהתחלנו בפרק ב' בהכרה עם הנפש האלוקית, היא הנפש השנית בישראל שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. עברנו בפרק הקודם, בפרק ג', לעסוק ב... כוחותיה הפנימיים של הנפש הזאת, האלוקית. ודיברנו על 10 הספירות. מי בשרי, איך איזה אלוה, ואיך האדם שנברא בצלמו כדמותו, נכון? מופיעים בכוחותיו הפנימיים 10 הספירות, וחילקנו את הספירות, את כוחות הנפש, במבנה הכללי בשני חלקים, שכל ומידות. 3 הספירות הראשונות הן האימות, חוכמה, בינה ודעת, ו7 הספירות הבאות הן 7 ימי הבניין, הן הכפולות. נכון? זה מה שדיברנו בשיעור הקודם, דברים עקרוניים מאוד מאוד בחלוקה בין החוכמה והבינה והדעת, כל אחד בפני עצמו, והחיבור בין שלושתם ביחד. בסדר? איך החוכמה היא האב והבינה היא האם, איך הדעת היא ההתקשרות, ואיך הן בעצם החוכמה והבינה מולידות את המידות, בסדר? בראש ובראשונה את המידות העיקריות שהן האהבה והיראה שמתפרטות בחסד וגבורה, ומהן כל ענפי המידות שהן נצח, הוד וכו'. בסדר? זו החלוקה הגדולה מאוד מאוד שראינו בפרק הקודם. בפרק ד', בפרק שלפנינו, מתחילה ההתפרטות הבאה, והיא ממש ההמשך הישיר. אחרי שיברר לנו שיש נפש אלוקית בישראל, ושלנפש האלוקית הזאת יש 10 כוחות, עכשיו מתברר ההמשך, והוא נקרא הפרק שעוסק בלבושים של הנפש האלוקית. לנפש האלוקית הזאת, שכוחותיה הפנימיים חולקו לשכל ומידות, יש 3 לבושים. לבושים הם מה שקוראים בעברית מבחינה אחת. אנחנו נראה שבהמשך לבושים עובר המון 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 מושגים. כמו שאמרתי, הפרקים הם פרקי יסוד שממש כל מושג ילך איתנו המון 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 בהמשך. לבושים הם בעצם מדיות. דרכי קשר. אבל הם גם הרבה יותר, הם בעצם גם כלי הביצוע. הם לא רק המדיה שדרכה מתרחשת הפעילות, אלא היא גם כלי השרת שאיתו מתרחשת הפעילות. לבושים הם בעצם משהו שכשאדם מתאר אותו, הוא מתאר משהו שהוא ודאי חיצוני, כתוב, שהוא ודאי חיצוני ממנו. הלבוש שלי זה לא אני. יכול להחליף את החולצה. אבל כשאנחנו מדברים על לבושי הנפש, אנחנו נגלה בהמשך שמבחינה מסוימת הלבושים לפעמים גדולים מהכוחות עצמם. עוד נגלה את הנקודה הזאת בהמשך הפרק. לבושי הנפש הם הצורות שבהם הכוחות הפנימיים של הנפש באים לידי ביטוי. לבוש הוא דבר שאני לובש כשאני רוצה ופושט כשאני רוצה. זאת אומרת, אני ממשיך להיות קיים גם ללא הלבוש. אבל הלבוש הוא משהו שכשאני לובש אותו, אז אני בא לידי ביטוי ביופי, בדרך שבה אני רוצה לבוא לידי ביטוי. יש אולי בחינות נוספות כשאני לובש משהו, טוב שאת הפרק הזה לומדים בחורף. כי כשאתה לומד בקיץ, אז אתה אומר את המילה לבוש, זה עושה לך חם. כשאתה לומד בחורף, אתה אומר את המילה לבוש, דווקא אתה לא את המילה. יש לך פחות התנגדויות, זה קפוצ'ון כזה, זה חמוד. אבל בקיץ לבוש, אני אראה לך איזה משהו שהדוסים חונקים אותך. ובחורף לבוש זה דווקא טוב, כי אתה עושה ככה עם איזה עוד קר בבוקר, מוקדם, אתה יכול תראה את הרצאי ככה, אתה תראה בזה. אז לבוש זה מצוין, רק מחפש איזה משהו כזה עם כובע. אז לבוש זה טוב.
לא, יש מעט לבושים.
מהלבושים, הכל תראה, בכלל. ואז הלבוש הוא טוב, ואני מזכיר את זה בכוונה. כי כשאנחנו נדבר על לבושי הנפש, אנחנו נגיד שאם האדם לבוש, אבל בנקודה אחת הוא לא לבוש, הוא יכול להיות כפו. כלומר, אם יש נקודה אחת שנורא קר לו, אז נורא קר לו. עכשיו, לא רק קר לנקודה הזאת, קר לו. ולכן לבושי הנפש יצטרכו להקיף בעצם את הנפש כולה, כשהנפש רוצה להופיע בלבושיה. כל זה הקדמות, ניכנס לתוך הפרק של הלבושים, פרק ד', פרק לבושי הנפש, ועוד, בסדר, יש לכל נפש אלוקית, שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהם. שימו לב כמה הוא מדגיש כל הזמן את הכל, שלא יישאר חלק בלי לבוש. ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, בפשט, ברמז, בדרש ובסוד, הרי כללות תרי"ג עברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. עד כאן. עוד רגע הוא יפרט את זה. המחשבה, הדיבור והמעשה הם בעצם הבגדים שכשהאדם, כלומר הנפש האלוקית, על עשרת כוחותיה, האימות והכפולות, השכל, החוכמה והבינה וההתקשרות והמידות, אהבה והיראה וענפי המידות וכו', רוצים לבוא לידי ביטוי, הם יבואו לידי ביטוי, חכו רגע עם מצוות בכלל, הם יבואו לידי ביטוי תמיד באחד משלושה לבושים או בשלושתם, במחשבה, בדיבור ובמעשה. זה חשוב מאוד שגם למחשבה אנחנו קוראים רק לבוש. כי האדם טועה לפעמים, דיברנו על זה הרבה פעמים, והופך את המחשבה לכוח עצמו של הנפש. אז לשים רגע לב להבדל בין מחשבה לבין מה שאנחנו קוראים חוכמה, בינה ודעת. המחשבה היא כבר אותיות. כלומר, אילו היה לנו אולטרסאונד כזה, אז המחשבה היא עולם שלם כמו הדיבור, כמו המעשה. גם במחשבה בונים שולחנות וכיסאות, וזה לא החוכמה. זה לא הבינה, זה לא השלב שבו אני מקבל את הביטול הזה של הכוח מה, של ההערה, אלא זה כבר, זה אותיות של מחשבה, זה עולם שלם. כלומר, כשם שיש עולם של דיבור, ויש עולם של מעשה, ואתה מבין שלא כל החיים זה רק מהתכלס במעשה, אלא הדיבור יכול להמית ולהחיות, גם המחשבות יכולות להמית ולהחיות. תתרגל. אבל לענייננו, המחשבות הן לבוש. נכון, פנימי, הרבה יותר מהדיבור. והדיבור פנימי יותר מהמעשה. בהמשך מגלה איך גם מצד הפוך, דווקא מהמעשה אתה יכול להגיע לדברים יותר עמוקים מאשר מהדיבור, ומהדיבור, מהמחשבה. וכל זה נתגלגל בהמשך, לא נקדים. אבל אלה שלושת הלבושים, ועכשיו הוא מתאר אותם במושג תרי"ג המצוות. חז"ל מלמדים אותנו ש... כל מצווה היא בעצם באה באופן מכוון, בוקר טוב ומבורך, היא באה באופן מכוון לאיבר המתאים לה. לנו זה מושגים נורא קשים. אומרים על הבעל שם טוב שהיה יודע לכוון את האיברים והמצוות. היה יודע להגיד מה לעשות כדי ש... עוד ניכנס לכל עולם המצוות, לכל מושגי המצוות בלי סוף, כי הרי זה כל מה שאנחנו מתחילים עכשיו, לפרק הזה. אבל נסתפק עכשיו ברגע זה בהבנה שתרייג האיברים שמתוארים אצל האדם, רמח האיברים ושסה הגידים, הם כנגד רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. זאת החלוקה שכל מונע המצוות הראשונים מחלקים את המצוות. והיסוד, העיקרון הוא שהאדם יכול להתלבש, וכשם שהוא יכול להתלבש הוא יכול לפשוט את לבושו. והיכולת שלו להיות לבוש בסופו של דבר היא בשלושת הלבושים האלה, ושלושת הלבושים האלה מתחלקים לכל סוגי המצוות, לכל סוגי הציוותים. מצווה היא הצוותא, שבה הקדוש ברוך הוא מאפשר לך להביא את הנפש האלוקית הזאת, את החלק אלוקה ממעל, לידי הופעה פה בעולם הזה. הרי הנפש הבהמית שדיברנו עליה בפרק הראשון, שהיא מקליפת נוגה, היא יכולה להתהפך, אבל הרי רובה רע ומיעוטה טוב. מה הלבושים שצריכה הנפש האלוקית להתלבש? כדי לא להתקרר, כדי לא ליפול, כדי להופיע את עצמה ולהרים איתה את הנפש הבהמית, ואז כל האדם הזה הוא ירידה לצורך עלייה. בשביל מה הוא נברא בכלל? הנפש האלוקית היא גבוהה, 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 אז מה אתה עושה פה? מה שנדבר כל הזמן בהמשך, נתעבר שיהיה לו דירה בתחתונים וכו'. בשביל כל זה אני צריך לבושים שמתייחסים לכל פרט מחלקיי, מחלקיי. ויש ביניהם מערכת יחסים בין הלבושים האלה. ואני זה שלובש אותם ופושט אותם. זה תלוי בי. זה לא כמו כוחות הנפש. כוחות הנפש נבראו בי. יש לי חוכמה אם אני מתכנן או לא מתכנן. יש לי בינה אם אני מתכנן או לא מתכנן. אני יכול לתפעל אותה טוב, אני יכול לתפעל אותה אחרת. יש בי חסד ויש בי גבורה. זה יותר דומיננטי, זה פחות. אלה דברים שיש בי, זה כוחותיי. זה חלקי הנפש, זה אני. עם זה נולדתי כשערום יצאתי מבית אמי. עכשיו זה מתפתח יותר ופחות. הלבושים הם דברים שאני עצמי לובש. ופושט. וכל הזמן בעצם הקונטרול אצלי היד. אני מחליט אם ללבוש או לפשוט.
מה עם חלומות?
איך?
חלומות.
האם זה שייך למחשבה או לא?
זה גם יש את זה ב...
מעניין מאוד. מעניין מאוד. אני חושב שזה שייך שם לאיזשהו מקום בין המחשבה לבין ה... זה עדיין, זה עוד במחשבה. זה כבר במחשבה, זאת אומרת. זה מאוד עמוק, דיברנו על חלומות השבת. שהאדם זה החלום. טוב, צריך לחשוב על זאת. נכנס לזאת. נחזור רגע, שכוח, שי. נחזור רגע ללבושים עצמם. אז אם כן, ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, שכשהאדם מקיים... עכשיו נראה את זה לאט לאט. במעשה, כל מצוות מעשיות. ובדיבור, הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. הדיבור הוא בעצם העיסוק בתורה. לימוד התורה. לימוד התורה זה פירוש המצוות. מה אני לומד כשאני לומד תורה? אני מפרש את המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן. זה לימוד התורה. ובמחשבה, הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. גם בלי קשר למצוות. הוא חושב. מה קורה לו אז? הרי כללו תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. כללו תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. עכשיו פתאום, האדם עצמו, הנפש האלוקית, שגם לה יש 613 איברים רוחניים, נשמתיים, כמו הנפש הבהמית, הכל בעצם... מלובש בלבושים שלו, כל איברים המצווה שלו. הוא בפרטו. הוא מבקש להסביר על מה הוא מדבר. מה זה נקרא כללות? עברי נפשו מלובשים בכללות תרי"ג מצוות התורה והלכותיהם. ובפרטות. כלומר, איזה חלק מיוחד בנפש מתלבש באיזה לבוש? מה מתלבש במחשבה? מה מתלבש בדיבור? נפרט. ובפרטות, בחינת חוכמה בינה דעת שבנפשו. אנחנו אחרי הפרק הקודם. בחינת חוכמה בינה דעת שבנפשו. שאיך קראנו להם? כוחות השכל, נכון? השכל והמידות. אז בחינת חוכמה בינה דעת שבנפשו שפירטנו בפרק הקודם, מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. זה מאוד חשוב המשפט הזה. לכל אחד מאיתנו יש את יכולת ההשגה שלו. היכולת שלו להשיג ברמה, בהבנה, מישהו משיג יותר, מישהו משיג פחות. היום אני משיג פחות ממה שהשגתי, אני מקווה היום יותר ממה שהשגתי אתמול. האדם בכוחות ההשגה שלו משתנה בין זמן לזמן, משתנה בין אדם לאדם, קודם כל טכני. אבל בהמשך הוא אומר, ושורש נפשו למעלה. יש מי שמתאים יותר בפרדס לרמז. יש מי ששורש נפשו למעלה מתאים יותר לפשט. יש מי ששורש נפשו למעלה מתאים לסוד. כשהוא עוסק במחשבה האלוקית, כשהוא עוסק במחשבה של הפרדס, מה קורה לו בעצם? השכל שלו מתחיל לחשוב אלוקות. המחשבה שלו היא הלבוש, היא מה שמאפשר לאברי נפשו, כמו שיש איברים פיזיים לגוף, יש איברים רוחניים, נשמתיים לנפש האלוקית שלי, כשהם חושבים תורה, מכירים תחשוב טוב יהיה טוב, כשהם חושבים אלוקות, אז כוחות הנפש מפתחים את האלוקות שבהם. יש מושג שקוראים לו דעת תורה. דעת תורה. לפעמים משתמשים בו לטוב, לפעמים משתמשים בו ככה קצת להצבן, לפעמים כל אחד עם דעת תורה. תבין מה זה דעת תורה? מישהו פעם הראה לי הגדרה נפלאה. הגדרה שבהתחלה קוממה אותי, אחרי זה הייתה נפלאה. אמר לי, דעת תורה זה שאומר את זה אדם שאין לו שום דעה אחרת. מסכן, אין לו כלום. לא יודע שום דבר רק את זה. הוא חושב תורה. אתה יודע מה הדעת שלו? תורה. זה מה שהוא חושב. הוא לא חושב משהו אחר. ודאי. עכשיו, זה עוד לא הדיבור, זה המחשבה. זה המחשבה, מיד נגיע לדיבור של לימוד התורה. המחשבה, כלומר, אתה לפעמים פוגש אישיות ואתה אומר, זה חושב תורה. לפעמים פוגש אדם ואתה אומר, הוא חושב פוליטיקה. הוא חושב חול וכל. הוא אומר רעיונות נפלאים. ככל שהנפש עוסקת על פי יכולות השגתה, ההתאמות של השגתה, ועל פי שורש נפשה למעלה, במחשבה האלוקית, אז המחשבה האלוקית מייצרת לבוש, שמאפשר לאיברים שלי, בוא נחזור רגע לענייני הלבוש, לא לקפוא בקור למשל. מה עושה הלבוש? חורף אמרנו, מחמם אותי. אז כשהאיבר שלי, הוא כל הזמן עטוף במשהו שגורם לו לא להתכווץ, וגורם לו להופיע, כי הלבוש הוא גם, מה אמרנו, כלי ביטוי. הוא המדיה שלי. הוא מה שנותן לי לא לכווץ את כוחותיי. יש לי כוחות של חוכמה, בינה, דעת, אבל איך כוחות החוכמה והבינה והדעת, א', לא יתכווצו, לא יהפכו למשהו ככה שלא עושה כלום, שלא פועל. איך הם יבטאו את עצמם? איך אני אתחדש איתם כל הזמן? אז ככל שנתנו לי כלים, נתנו לי כלים לעשות, מה הכלים? הכלים הם, הם סודות התורה, הם דרשות התורה, הם פשט התורה, הם לימוד התורה. בהמשך הוא ידבר על זה. הוא ידבר על זה בלי סוף בפרקים הבאים, הוא יגיד, מה עוזר לי לאדם לעסוק עכשיו באיזה סוגיה? שי, דיברנו על זה לא מזמן כשהתחלנו בגמרא. מה יעזור לי, אומר הדיון עכשיו, בדיני ירושה שלעולם לא אפסוק בהם. בעניינים שאתה פשוט, זוכרים, אתה פשוט נכנס לאט לאט לשכל של תורה. השכל שלך מתמלא במחשבות, בדרך הזאת. זאת תהיה צורת החשיבה. לא תמיד השאלה היא האם יש לי מזה נפקמינה למעשה. זה משנה את הכל התפיסה הזאת של הלבוש של המחשבה. בדרך כלל כשאני לומד משהו אני שואל, טוב נו, ומה יוצא מזה תכלס? סימן שלא הבנת את הלבוש של המחשבה. הלבוש של המחשבה הוא, אתה יודע מה יוצא מזה? שלבושי הנפש, לבוש המחשבה שלך, עוטף עכשיו, נותן עכשיו את הדרך הנכונה לעברי המחשבה, אבל אני לא מבין את המושג עברי מחשבה, כי זה לא פיזי, נכון? נו? אבל אתה מבין שיש עולם של מחשבה, שיש אותיות של מחשבה, כמו שיש אותיות של דיבור, כמו שיש אותיות. אז מה המחשבה שלך תחשוב? אדם יכול להיות במקום שבו הוא יעשה דברים נפלאים, אבל המחשבות שלו כל הזמן התנגדו. ואז קרלו, זוכרים את הדוגמה שאמרתי מקודם הלבוש? קרלו, למה קרלו? כי הוא עושה טוב, אבל הוא לא חושב כך, הוא חושב רע, הוא חושב הפוך, לא רע, הוא חושב הפוך. לא הפוך, הוא חושב עייף. הוא עושה עם המון התלהבות, והוא חושב עם המון עייפות.
הוא לא פה.
זאת אומרת, אני חייב לבושים, אני חייב, סליחה על הביטוי, אני צריך טרנינג לאימון. אני צריך טרנינג גם למחשבה. תמיד. לא תצליח. זה לא ילך. זה לא ילך. אם אני אחיה רק את העולם המעשי ולא אחיה את העולם, אני אתקע. כי משהו יתכווץ לי. זה תיאור נפלא. משהו בפרי יתכווץ. שוב, לכן אמרתי לכם, טוב שלומדים את זה בחורף. כי לבוש באמת בחורף עושה לי את הדוגמה הזאת. בכלל זה באמת יש התקוממות, הלבוש נורא מעצבן, זה הדתיים אמרו שצריך להתלבש כך כל כך. זה פתאום, זה מה שמייצר בך את האפשרות לנוע. אחרת כפו. וקטע אחד כפו וקטע לא כפו, מייצר תסכולים נוראיים, מייצר פיצולים פנימיים משגעים. בסדר, יותר קל לנו לתפוס את זה בדיבור ובמעשה, אבל כשחושבים שנייה לעומק, הרבה יותר חשוב לנו לתפוס את זה במחשבה. בסדר? כי הלא תטור הוא המחשבה. חוסר החשק הוא המחשבה. היכולת לממש המון פרטים, אבל לחיות במקום אחר לגמרי, שייך ללבוש של המחשבה. עכשיו, אם אתה יודע שזה לבוש, זה גם מאוד מרגיע אותך, כי זה לא האישיות שלי לא נכונה. בדיוק, ברגע שאתה מבין שזה לבוש, יש לי שליטה על זה. אני יכול ללבוש את זה. זה משנה את הכל. הרבה פעמים אדם אומר, שמה, ניסיתי, עשיתי הכל. לא מתאים, זה לא אני. מכירים את הביטוי הזה? אני מכיר אותו מיליון פעם. זה לא אני, נו, זה לא אני. באמת, אני נורא מעריך את זה. אבל עזוב, נו, מותק זה לבוש, מה זה לא אתה? אז כנראה אתה צריך אקסטרה לארג', מה אני יכול לעשות? לא בדקת במידות. לך, תבדוק, שם יש גרדרובה אחרת. זה לבוש, אתה יכול לפשוט וללבוש. זה אתה, אין לו אתה. אתה חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה. אתה כן? לא, לא אתה. זה אתה. עכשיו, איך לובשים את זה? נכון, זה לבוש במלתחה הפנימית. זה לא במלתחת המעשים, זה במלתחת המחשבות. אבל זה מלתחה שיש לה מפתח, ושאר להיכנס, ושאר לצאת. פרקי היסוד הם גם הפרקים שמתארים את היסודות, והם גם הפרקים שמתארים את ההפתעות. זאת אומרת, אתה מבטיח לי שאפשר לפתוח במפתח את המלתחה של המחשבות? כן, כי המוח שליט על הלב, והאדם שליט, וזה יהיה חלק מהעניין, זה החוכמה בינה דעת שאנחנו מדברים. בסדר? ואחרי הלבוש הראשון הזה, והמידות, שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן. עד עכשיו דיברנו על הלבוש של המחשבה. בסדר? עכשיו הוא בא ואומר, המידות שהן יראה. זוכרים? הרי מה, למה מחולקים חלקי הנפש? לשכל, חוכמה בינה דעת ולמידות. אימות, נכון? זוכרים את הכל? אימות ו... כפולות, נכון? שאין המידות. עכשיו, המידות שהראשיות שבהן הן אהבה ויראה, שהן נולדות מהאימות, נולדות מהחוכמה בינה דעת, בסדר? וענפיהן הן שאר המידות. והמידות שאין יראה ואהבה וענפיהם ותולדותיהם, הנצח, ההוד, היסוד, מלובשות בקיום המצוות, במעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. המעשה, המחשבה שייכת לחוכמה בינה דעת, והמידות, החלוקה שנדבר עליה בהמשך, שייכות לשני הלבושים הבאים, לדיבור ולמעשה. עכשיו, אם הדבר הראשון על המחשבות, החידוש שלו הוא שזה מלתחה פנימית מאוד. זה לא, זה, פעם חשבתי שזה לא לבוש אלא אני, ועכשיו אני מנסה להבין שזה לבוש. נפלא. זה היה הקושי, אבל היה בו גם משהו יותר קל. אני מבין שאם אני אחשוב טוב יהיה טוב. אני מבין שאם אני אחשוב, מתמטיקה, אז אני אהיה יותר מתמטיקאי. זה הבנתי בכיתה. נכון? תכניס לי דיסק שבו אני אחשוב דברים מסוימים ואני אחשוב אותם יותר. ומה הקשר בין להניח תפילין ביד שמאל לבין לבושי המעשה של האדם? מה זה קשור? זה נעשה תפילין רעי. אז המעשים שלי השתנו, אני עשיתי מעשה טוב מאוד בשעה 7 עד 7:15. השאלה הזו היא קשה. כי עובדה שאתה רואה שזה יכול להיות שלא. כלומר, למה המצוות המעשיות יש להם את היכולת להיות הלבושים, תגיד למושג הזה של הלבושים, הלבושים של הנפש. לבוש, אגב, נקרא בעולם הפנימי לא בוש. לבוש הוא מה שהאדם, כשלובש אותו, לא מתבייש. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אבל אחרי זה הם צריכים את הלבוש כדי לא להתבייש. הלבוש מאפשר לך לא להתבייש. אגב, ולא יתבוששו, פירושו בעברית, או ולא יתביישו, או ולא יתבוששו, מה זה בעברית ולא יתבוששו? מה זה בושש? להתעכב, להמתין, לאחר. ושם זה נראה לא קשור בכלל. אבל זה השורש, בית שין שין. בית שין שין זה לא בושה. בית שין שין זה האיש משה בושש. עכשיו זה מדהים. כי באדם וחווה ולא יתבוששו פירושו, אתם יודעים מה נותן, קודם כל מדובר שם באדם, באיש ואישה. אז גם במובן האינטימי זה כל כך מובן, אבל גם בשאר המובנים. כל שיר השירים על מה הוא בנוי. על ההמתנה, על החיקייה, על הבושש. לא על המיד. הוא לא בעלי חיים. הלבוש הוא מה שעושה את האדם. הלבוש נותן את הבושה ואת ההתבוששות. אתה לא אוכל, אתה לא חתול, אתה אדם. זה מה שמייצר את ההתבוששות שלפני ואת ההתבוששות של אחרי. זה מה שמבחין בין, במילים הפשוטות, בהמיות לאנושיות. גם במובנים הכי פשוטים, הכי אינטימיים, הכי עמוקים, בכל. המדרגה של אדם וחווה בגן עדן הייתה שהם לא היו צריכים את הלבוש חיצוני כדי לייצר את ההתבוששות. ומרגע שחטאו, בשביל לייצר את ההתבוששות, שהיא זו שנותנת אחרי את הדביקות. מה נוצרת הדביקות? מהפעולה המינית? מה פתאום? הייתם פעם חתול דבק, חתול סבא יושב עם חתולה סבתא וקוראים סיפור? אין דבר כזה. כי אין את ההתבוששות, אין את ההשתהות, אין את הצורך הזה בכלל. אין את הציפייה שלפני, ואין את ה... אצלנו בחיים תמיד הדבר החשוב הוא ההתבוששות. יש שבת. אבל אתם יודעים, יש שתי תפילות נוספות חוץ משבת. יש את התוספת שבת שלפני, ויש את התוספת שבת שאחרי. זה שבת. זה לא שבת. עכשיו איך אני מלווה את המלכה? ואיך אני מתכונן לקראת שבת? מה זו קבלת שבת? איך אני מגיע אל? האדם ואשתו לפני, אחרי, כל זה בלי הלבושים. זה המושג שהיה לא התבוששו. כשאנחנו מדברים עכשיו על הלבושים שלנו, אז אני רוצה לתאר בעצם לבושים שמאפשרים לאדם לפעול, להפנים ולהידבק ולהשהות ולהמשיך את העניין. במקום הזה עומד התניה, עומד רבנו הזקן ואומר, רגע, רגע, שנייה, נעצור. זה שיש לבושי מחשבה, ושהמחשבה היא לבוש, זה באמת מהפכה חשיבתית, זה מהפכה עצומה. נחזור על הדברים, כל דבר פה זה יסוד. אבל תראה מה, אני מבין את זה. אני מבין איך אדם שלאט לאט כל הזמן יחשוב X, לא יחשוב Y. אני מבין. אני עוד לא מבין איך אדם מניח תפילין, ולכן בשעה שהוא לא מניח תפילין, זה משפיע לו על היד. עוד לא מבין. שאלה לגיטימית. זה השלב שהוא מגיע אליו עכשיו. הרי הלבוש אמור להיות משהו שאני יכול ללבוש, והוא ייצר לי מצב שכל חיי הם בידיים שלי, אני לובש ואני פושט. בדיוק, אני ארצה. מדהים, אני ארצה. כי זה לא, כי מי שמומחה בלבושים, יש לו לבוש לקיץ, יש לו לבוש לחורף, יש לו לבוש כשחם, יש לו לבוש, היית פעם גרדרובה של מלכה, ככה? יש לו לבוש לכל שלוש שניות, יש לו את הלבוש המתאים. זה מתאים למזג אוויר הזה, זה לפי הפרופלור, זה לפי, הוא יודע בדיוק מה לובש. הלבוש לא עושה לו חם כשקר וקר כשחם, אלא הוא נותן לו להופיע נכון. הוא כל הזמן מופיע כמו שהוא רוצה. בסדר? בוא נראה את זה רגע. כי האהבה, עכשיו הוא שואל, אז נחזור רגע למשפט הזה, ואז תראו איך הוא אומר עליו. והמידות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן, מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. נתחיל במעשה. ושי שואל את זה, אחי דוגרי, הוא אומר, בסדר, לא קר לי, לא צריך תפילין עכשיו, לא עושה, זה לא עושה לי טוב, זה עושה לי רע עכשיו, לא מתאים. מכירים את הביטוי היום? לא מתאים לי? לא מתאים, מתאים זה מילה מאוד מאוד חשובה היום. לא מתאים. מה אתה רוצה לאכול? זה מתאים. פעם היו אומרים מתאים על השרבול, היום מתאים, מתאים. זה לא מתאים. כי האהבה היא שורש, תשמעו לאן הוא הולך עכשיו. כי האהבה היא שורש כל רמח מצוות עשה. רמח איברים, 248 איברים. האהבה היא, וכאן יסוד, 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 היא שורש כל רמח מצוות עשה. וממנה הן נמשכות. ובלעדה אין להן קיום אמיתי. אחד מהיסודות הכי ראשוניים של החסידות. שאני הולך ללמוד איתך עכשיו את כוח הנפש של האהבה שלך, שהוא בדמותו כצלמו, בסופו של דבר אני הולך ללמוד איתך את השורש של כל הפרטים המעשיים שיבואו בעולם. כי המקיימן באמת, המקיימן באמת את מה? את הפעולות, את המצוות, הוא האוהב את שם השם, האוהב את שם השם. שמים לב לביטוי? לא האוהב את השם, אלא את שם השם. הוא האוהב את השם כפי שהוא רוצה שיתגלה כל הזמן. וחפץ לדבקה בו באמת. ואי אפשר לדבקה בו באמת, הגדרה מאוד מעניינת. כי אם בקיום רמח פיקודים, וכאן הוא עובר לארמית בכוונה כי הוא מצטט את הזוהר הקדוש, שהם רמח איברים במלכה, כביכול, כמו שנדבר, שנכתוב במקום אחר. כשהוא אומר את המשפט הזה הוא מתכוון, הפירוט של זה עוד יופיע בהרחבה, אבל היסוד של זה צריך להיכנס עכשיו טיפה. והיראה, מיד נחזור לאהבה, אני רק רוצה לראות את שתיהן. והיראה היא שורש לשסה לא תעשה. 365 מצוות הלא תעשה, שורשן זאת היראה. למה? כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. המבחן שלי יכול להיות פשוט. למה אני נזהר מלעבור על עבירה X? מיליוני תשובות יכולות להיות. אבל בסופו של דבר התשובה תצטרך להיות בסוף אחת. כי אני ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עכשיו לירא הזה יש אין קץ דרגות. אני הרי מפחד, דיברנו אתמול על יראה בכל מיני רמות.
להגיע לעירה הזאת, אתה צריך אמונה מאוד מאוד גדולה.
ודאי, לאט לאט, חכה, נגיע. זה לא לפני, זה הולך יחד, נגיע. זה הולך יחד, נגיע, נגיע, נגיע. אתה חוזר לשאלה הבסיסית, למה ליקוטי אמרים לפני שער האיחוד באמונה? כי אנחנו עובדים על הנפש. וזה הולך יחד, נגיע לזה. מה זאת העירה? כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, או מיד מיד הוא מתאר, יראה פנימית מזו. לא ירא למרוד, במובן של איך אני מרוד. אלא יראה פנימית מזו, שמתבושש מגדולתו. אתם יודעים מהי היראה הכי הכי טהורה שיש? אמרנו הרבה פעמים. אתה מגיע, זוכה לראות איזשהו דמות מדהימה שחיפשת ורצית לראות אותה, וכשאתה מגיע לשם, אתה לא מצליח להוציא מילה מהפה. אתה לא מפחד. הוא לא הולך לראות בך. מכירים את זה? אתה מסמיק. יראה שגורמת לבושה. דבר, יאללה, נו, חליק. לא יכול. והיראה הזו, שנייה, שנייה, נתן, אני אתם יד. היראה הזו לא מדברת על יראה משתקת, אלא הפוך. היראה מעצימה על יראת בושת. זו הכתוב, הקדוש כתוב בראשית אותיות ירא בושת. או יראה פנימית מזו, שמתבושש מגדולתו למרות, למרות זה להמרות, עיני כבודו, ולעשות הרע בעיניו, כל תועבת השם אשר שנה, הם הקליפות וסיטרה אחרה, אשר יניקתם מאדם התחתון, ואחיזתם בו, הוא בשסה מצוות לא תעשה. כל הפסקה הזו צריך ללמוד עכשיו לאט לאט. ומה שהוא אמר עד רגע זה עכשיו בפסקה הזאת, אחרי שדיברנו על המחשבה, ואמרנו שהמחשבה של לבוש האדם במחשבה היא מלובשת, בחינת חוכמה בינה דעת, נכון? אז ממילא היא מלובשת בהשגת התורה שהוא משיג, כי כל המחשבות נעשות כאלה. עכשיו הוא אומר שהדיבור והמעשה הם שייכים לכל תרי"ג המצוות של המעשים ושל פירושי המצוות האלה. שזה הדיבור, שזה לימוד התורה. כלומר, לימוד התורה, שזה הדיבור, והפעולות המעשיות של התורה שהן עיקר המצוות. כי רוב עולם המצוות הוא הדברים המעשיים. מאיפה זה בא? וכאן הוא מתחיל, אבל עצרתי אותך עם אתם לשנייה. בסדר? נמשיך. הוא אומר כך, בוא נחזור רגע למה שהוא אמר. השאלה בעצם שמטרידה את התניא עכשיו, היא כשאתה אומר שהמצוות, שהמצוות הן מה שנותן את הלבוש ליראה ולאהבה וענפיהן ותולדותיהן, והמידות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור, השאלה הנשאלת היא, כמו שאמרנו, איך פעולה שאני עושה ביד, או פעולה שאני עושה ברגל, או נר שאני מדליק, או תפילין שאני מניח, או פעולה שאני עושה, איך היא בעצם באמת מייצרת מצב שבו אני מתלבש על ידי זה בכוחות שעליהם אני מדבר כולי. אז הוא אומר כך. אם המצוות נעשות באמת, מתוך הרגשה של חיות, יסוד היסודות בחסידות, אם המצוות נעשות מתוך הרגשה של חיות, אז המצוות המעשיות הן אכן הלבושים שלך. אם הן לא נעשות מתוך הרגשה של חיות, אז הן באמת מנותקות ממך. כי האהבה היא שורש כל רמח מצוות עשה. הוא הולך לדבר עכשיו רק על אהבה ויראה, כי אתם זוכרים שבפרק הקודם מה הוא קבע לנו? שבין המידות האהבה והיראה הן מה? הן עיקרי המידות, נכון? והשאר הן תולדותיהן, הן ענפים. האהבה והיראה, והשאר, נצח, הוד, יסוד, שאר המידות, הן הענפים של האהבה והיראה. כלומר, החוכמה והבינה והדעת מולידות אהבה ויראה. זוכרים? החוכמה, הבינה והדעת מולידות אהבה ויראה. והאהבה והיראה הן הבסיס של כל המידות. אם אני מתבונן בגדולתו, נחזור לפרק ג', אם אני מתבונן בגדולתו יתברך, איך אני מתבונן? בבינה. ואני מתבונן בגדולתו יתברך, איך הוא ממלא כל עלמין, זוכרים? וסובב כל עלמין, וכולה קמי כלא חשיב, אני מתבונן בגדולתו יתברך, נולדת בי אהבה. לא,
לא. לא צריך אהבה בשביל בכלל להתחיל להתבונן, בשביל שזה ימשוך אותי.
החוכמה היא הדבר שאני מקבל בהערה מלמעלה. כן. אז מגיעה החוכמה. החוכמה הזו מייצרת, או אחריה באה הבינה. נכון? כשאני מתבונן, מתפתחת האהבה. ישנה אהבה שעליה עוד לא דובר בכלל, והיא האהבה המסותרת. היא ודאי קודמת לכל. אבל עכשיו אנחנו מדברים על הכוח להגיע אל הדברים בהתבוננות. התניא יחלק בין שני החלקים האלה, לא לערבב אותם. אז כשהחוכמה והבינה והדעת, ההתקשרות של החוכמה והבינה אליי, מולידות את האהבה והיראה, עכשיו האהבה והיראה האלה הן בעצם מה שיקיים בכלל את כל היכולת של עולם המעשה. למה? כי אם חסרה האהבה, אז הקיום לא יהיה אמיתי. חסר הקיום. נכון? מחנכים אותי לעשות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. הכל נכון. אבל שוב המגע היא לשמה. לא, לפעמים באופן מעשי אני אתחנך באמת לעשות שלא לשמה לפני שאגיע לשמה. אני אתחנך לעשות שלא לשמה לפני שאגיע לשמה. אני, יש שלבים בחיים, יש שלבים בכל הזמן, שאני לא אגיד לילד קודם כל תקבל את כל ההבנה שלך ואז תעשה. אבל ברור שהיכולת שלי לבטא את עולם המעשה והיכולת של עולם המעשה הזה להיות לבוש שממלא לי את האדם באה מהאהבה ומהעירה. הוא מסביר את זה. כי המקיימן, שנייה, כי המקיימן באמת, אתה רוצה לדעת מי מקיים באמת את המצוות. המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם. מקיים בעברית, אגב, זה דבר מדהים. מקיים זה לא מבצע בעברית. יש ביצוע. ביצוע זה טכני לגמרי. מקיים זה מישהו שנותן לזה קיום. מקיים זה האם המצווה הזאת מקוימת. היא מקוימת אם אני עושה אותה. היא יכולה להיות מבוצעת. זה בוצע על הצד הטוב ביותר. אין לי עם זה שום קשר. קבל דוח ביצוע ותשחרר אותי. יש קיום. כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם. וחפץ לדבקה בו באמת. ולאט לאט נבין שאי אפשר לדבקה בו באמת, כי אם בקיום רמח פיקודים. למה? פיקודים? מצוות. למה? שהם לא רק רמח איברי האדם. נחזור רגע למה שאמרנו. לא אמרנו אף פעם ש-248 מצוות תעשה הם רמח איברי אדם. אמרנו מילה חשובה, ש-248 מצוות תעשה הם, לגבי איברי האדם, הם כנגד רמח איברי האדם. הם כנגד, הם לא רמח איברי האדם. רמח איברי האדם זה אצבע ופרק ו... הם כנגד. וואה, צריך בשביל זה. בדרך כלל את זה אנחנו אומרים, את זה אנחנו מבינים. אבל רמח איברים במלכה זה אני לא מבין. ואני רוצה להגיד לך הפוך עכשיו. לא יודע איזה מדרגה להבנה צריך להבין איך האיבר הזה מתלבש על ידי מצווה. אומרים שהבעל שם טוב מבין, אני לא מבין. אבל אתה יודע מה עכשיו אני בא להגיד לך? משהו הרבה יותר פשוט במרכאות. לך זה נראה יותר מסובך, זה הרבה יותר פשוט. רמח הפיקודים הם ממש כביכול, כביכול ממש, רמח איברים דמלכה. מה זה איברי המלך? איזה מין ביטוי זה? הקדוש ברוך הוא מבקש שאורו האין סופי יתגלה בי בסוף שלי. יתגלה בי המוגבל. זה כל מעשה בראשית, זה כל החיים שלה. זה כל הפעולות שלה. והוא מתגלה באיבריו אליי. ומה זה האיברים? האיברים זה הדבר שממשיך, ובעצם ממשיך את החיות. אני הרי לא יכול לגעת בנשמה עצמה של האדם, מבשרי איך איזה אלוה. אז איך אני נוגע בנשמה עצמה? אני פוגש את האיברים. שאלת אלדד, האם האהבה היא חיונית לקיום המצווה? אני מגיע אליך, אדוני הרופא, ואומר לך שאני מרגיש שהעסק שלי תקוע בלא יודע בכמה דברים. אז יש שתי אפשרויות. האחת שלפעמים צריך לעשות זה לפתח את האהבה, לפתח את החיות עצמה, לפתח את הלב. והשנייה היא חיונית לא פחות, לפעמים היא עושה הרבה יותר. היא לשחק לי עם הקצה של האצבע. היא לעשות לי פיזיותרפיה. מקור המילה זה פיזיותרפיה. כלומר, תלחץ פה, ואתה בעצם נוגע דרך הלחיצה פה בהזרמה של כל אדם מחדש. משהו נתקע בצינורות. משהו נתקע באיברים. נכון, לכן אני חייב כל הזמן להבין את הגורם, להכיר את הגורם, אבל אני לא יכול לטפל ביסוד אם אני לא מטפל גם בגוף. לא אגיע לזה אף פעם. אני לא אגיע אף פעם רק מאהבה למשהו. אני חייב את העולם המעשה. אבל עכשיו הוא בא לנתח לנו מהכיוון ההפוך. כיוון שהמצוות הן רמח איברים במלכה כביכול, כמו שכתוב במקום אחר, איך אומר קהלת? סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה מה שאמרת לנו בסוף קהלת. יכולת להגיד לנו בהתחלה לקיים מצוות. זה אמרו לי בבר מצווה, בדרשה, כשנתנו לי את זה, אמרו לי את זה. זה מה שאמרת לי בסוף? כן! כי מה שאמרתי לך בסוף זה שהעולם כולו הוא עבד. ולכל דבר יש את הראשית שלו. כל מה שדיברנו בכל. ויש רמח איברים במלכה. ויש איברים להגיע לאהבה הרעיונית הזאת. זה לא רק מילים. וכיוון שאתה קולט שיש איברים ואת מצוותיו שמור, אז אתה מגיע לכל האדם. אבל מה אני צריך בשביל את מצוותיו שמור, את האלוהים? נו, יראה. כי כשיהיה את היראה, אז אני ירא למרוד במלך מלכי המלכים. או יראה פנימית מזו, שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו.
אבל יראה ואהבה אני לא יכול ללמוד.
בטח שכן, על זה הוא ידבר. נכון, ודאי. אני עושה את המצווה, ולפני כן נברך, אני ודאי שכן, ועוד איך, אז לא ידבר עוד, כל עניין לא ידבר על האיבה בירה, אלה הפרקים הבאים. זה ההפתעה של התניה, חכי. לזה אנחנו הולכים להגיע. כי אם בקיום רמח פיקודים של רמח איברים במלכה כביכול, כמו שנכתוב במקום אחר. ואז קיום המצוות נעשה בחיות. אז קיום המצוות יכול להיעשות כאשר הוא נעשה מתוך אהבה, אז הוא יכול להיעשות, זה אגב ביטוי מאוד מעניין, האם את המצוות אני צריך לעשות מפני שמצטוויתי, פקודה, או מפני שאני אוהב את הקודש ברוך הוא? זו שאלה בסיסית. יש כלל מאוד גדול להלכה, מצוות לאו להנות ניתנו. מצוות לאו להנות ניתנו. ההפך, אם אני למשל לוקח את רוג בסוכות, יודעים למה? כי אני מאוד אוהב את הריח. לא עשית כלום. מצוות לאו להנות ניתנו. אבל זה מקדם אותי וזה, אבל אני לא מבין שאני עושה את זה כי הקודש ברוך הוא טבע. ישנו ביטוי שכותב הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב. שם הוא אומר יסוד גדול מאוד. שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. הוא רואה את זה כעבודה הגדולה ביותר שיש. אז הוא מדבר שם בעצם על שמחה. אבל מי שמסתכל שם טוב הוא שם לב למה הוא מדבר. הוא מדבר על השמחה בזה שאני מצווה. השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת האל, לא נקודה, שציווה בהם. אהבת האל שציווה, זאת שמחת המצווה. כלומר, האם אני תופס שהיותי מצווה מזה יגיע הגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, מזה יגיע הכל. עולם המצוות שעכשיו רק מתחיל התניא לדבר עליו, הוא רמח איברים דמלכה, הוא רמח איברים דמלכה, שאני יכול לקיים אותו, זה משני הכיוונים. ככל שאכנס יותר לאהבה וליראה, זו הברכה על המצווה. זה ההבנה שאני נכנס למצווה בכלל. התורה לא אמרה לי בשום מקום שאני צריך לברך לפני מצווה שהיא אמרה לי לעשות. התורה אמרה לי המון מצוות לעשות, היא אף פעם לא אמרה לי לברך. היא אמרה לי לברך אחרי אוכל ולהגיד תודה. אבל היא לא אמרה לי לברך לפני שאני מקיים מצווה. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לברך. אנחנו הבנו, זה החידוש. אנחנו קלטנו שאי אפשר לעשות את המצווה הזו בלי לברך. בדיוק. על מה חרבה הארץ? נפלא. על מה עבדה הארץ? שואלים חזה. על מה עבדה הארץ? בית שני. מה היה? למדו תורה גדולי העולם. בית שני. אומרים חזה על שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? למדו תורה. עסקו בכל המצוות. רק לא חיברו את הדברים למקום שנותן את כל הכוח לממש אותם. החיות הזאת של המצווה היא לא באה על חשבון המצווה, הפוך. היא תביא אותך לידי הפרטים הכי קטנים במצווה. ההפך, עד רבה, נדבר עוד על המצווה על כל פרטיה ודקדוקיה. לשם ייחוד קודש הבריחו, אני מתכוון לעשות את המצווה על כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה וכו' וכו' וכו'. זה לא בא לשחרר אותי. אבל זה בא להפוך את זה ללבוש שבאמת כשם שהמחשבה בשכל האלוקי, מה שדיברנו בהתחלה, מלבישה את השכל שלי באלוקות, עושה אותי לבוש, בסדר? ועושה את הדעת שלי, את החוכמה, את הבינה, כאלה שחושבים תורה, כך הפעולה המעשית שאני עושה, משפיעה באמת על הידיים שלי ועל הרגליים שלי. איך באמת הידיים שלי תשתננה מפני שאני מניח תפילין? התשובה היא, האם זה בא מהבסיס של כל המצוות שיש בעולם? והבסיס הוא, כל מצוות תעשה אהבת השם, וכל מצוות הלא תעשה יראת השם. כל המצוות באות בסופו של דבר מהבסיס הפנימי הזה של אהבה ויראה. או יראה פנימית מזו, כמו שהוא אומר, שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו כל תועבת השם אשר שנה. וכאן הוא מסיים בשתי השורות האחרונות שלנו להפעם, הם, מה הם תועבות השם אשר שנה? הם הקליפות וסיטרא אחרא. זוכרים מה זה סיטרא אחרא וקליפה? דיברנו על זה בפרק הראשון. מה זה סיטרא אחרא וקליפה? סיטרא אחרא זה צעד אחור, צעד אחר. נכון? למה קראנו קליפה? למה קראנו קליפה וסיטרא אחרא? אתם זוכרים? אמרנו שיש סיטרא בקדושה, הוא הצד שפונה כל הזמן, הוא אל, אל, האור האינסופי, הוא מקבל מהאור, אבל הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. הוא משפיע גם על מה שלא פונה אליו, הוא משפיע גם על מה שמורד בו, הוא משפיע גם על מה שכופר בו. אבל יש מה שנמצא ויש קליפה. הקליפה הזו היא סגירה כזו חזקה, חזקה, חזקה. יש קליפות טמאות, יש קליפות אסורות, יש קליפות שאי אפשר להגיע אליהן. ושם יש סיטרא אחרא. הסיטרא אחרא זה צד שלא פונה אל הקודש. ממילא הוא מחזיק מעצמו כאילו נו, הוא הכל. סיטרא אחרא זה האני. ועכשיו המקור של הכל זה מה? אני. וכשהסיטרא אחרא, הצד המנוגד של הקדושה, הוא כאילו המקור, אז הוא מניק, הוא מחיה. אתה יודע במה הוא מחיה אותך? הוא מחיה אותך ב... כאילו עולם שלך בפני עצמך. משם בא כל מה שיונק האדם מהאדם התחתון. כלומר, עכשיו האדם לא יונק מבצלמו כדמותו, אלא הכל יונק מהאדם התחתון, והכל נאחז. אתם מכירים את כל התפילות שמדברים שלא נאחז בחיצוניים, שלא נאחז בקליפות, שלא נאחז בסיטרא אחרא. הרי העולם הזה הוא כל כולו דברים שהקדוש ברוך הוא ברא, ובעצם הבריאה של יש מאין ליש, יש תחושה, שהוא דבר בפני עצמו. אם היש הזה יודע שהוא קשור אל המקור, המסכים שדיברנו אתמול, אם היש יודע שהוא קשור אל המקור, הוא יודע שהוא מובדל, אבל הוא מקבל את כוחו מהמקור. אתמול דיברנו בסעודה השלישית על שני חבר'ה, על הלבנה, לא תבינו בהתחלה מי שלא היה מה אני אומר, ועל פרעו. הלבנה אין לה אור משלה. אין לה כלום משלה. היא מקבלת את אורה מהחמה. גם פרעו אין לו כלום משלו. הוא מקבל את אורו מהקדוש ברוך הוא. הוא יודע את זה בסוף. בסוף הוא צודק. השם הצדיק ואני ואני והרשעים תתפללו, תתפללו, תתפללו. אבל אין לו כלום משלו. יש ביניהם הבדל אחד. הלבנה כל הזמן צועקת, אין לי כלום. היא מודעת. ופרעה כל הזמן צועק, אין פה כלום. שניהם בעצם אותו דבר. אתם יודעים למה שניהם אותו דבר? כי אני לא קורא ללבנה שמש. אני לא אומר, תראי, הלבנה, הרי בואי נדבר דוגרי, הרי זה לא אור שלך בכלל. זה גניבה ספרותית, מה שאת עושה. זה בכלל לא אור שלך, יש שכיות יוצרים על האור הזה. ואם ילד בבית ספר יכתוב לי על אור הלבנה שזה שמש, אני אכתוב לו איקס. אבל אם הוא יגיד לי, למדתי שזה בא מהאור האינסופי, אני גם אכתוב לו איקס, וגם אקרא להורים לבדוק מה... יש טיפולים במוצבים כאלה. מה הולך פה? הלבנה הופכת להיות משהו בפני עצמה. למה? כי היא יודעת שהיא מקבלת, והיא בטלה אל המקור. אז היא בטלה אל המקור, זה לא הופך אותה למשהו לא קיים. אין לבנה. יש לבנה.
היא נהפכת לחלק מהמקור.
היא נהפכת לחלק מהמקור והיא שם בפני עצמו. זה דבר פלאי. אבל היא יונקת כל הזמן מהמקור. וכל פעם שאני חושב שהיא גדולה ושמנה ודבר בפני עצמו, היא אומרת לי, לא, 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 לא להתבלבל, הנה אני מתחילה לרדת, שלא תעשה את זה ככה אותה. והיא לא נותנת לעצמה ולי לחשוב שהיא יונקת מאדם התחתון, שהיא נאחזת בקליפות ובסתרא אחרא. היא מופנית כל הזמן אל האור הראשוני. הבדיחה הזאת, לא בדיחה, שתמיד אנחנו אומרים על היהודי הזה שבא אל הרבי כשהוא היה זקן והוא אמר לו, כל החיים אני בורח מהכבוד, כתוב שמי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות? אתה כל הזמן מסתכל אחורה. אתה לא, אתם מבינים מה זה? זה הכוונה פרעה. אתה באמת בורח. אז תפסיק לתפוס נפח. אומר האדמו"ר הזקן, תגיד, למה בעצם אתה עובר על לא תעשה? כי אתה נאחז באדם התחתון. כי זה יונק ממשהו שאתה עדיין חושב שהוא קיים. אתה הופך את המסך כאילו למשהו שהופך אותך לדבר בפני עצמך. אתה יודע מה בעצם תפקיד המסך הזה שבינך לבין הקדוש ברוך הוא? יכולת לתת לך לחיות פה בעולם ולא להיבלע באור האינסופי. לצורך זה עשה הקדוש ברוך הוא הבדלה ביניכם. ואתה לוקח את ההבדלה הזאת ומנצל אותה לכיוון הפוך. אתה לוקח את ההבדלה הזאת ואתה אומר, אין. כי אם אני לא רואה, סימן שאין. ואם אין, אז אני יונק מעצמי. אני יונק מהקליפה. אני יונק מסתרא אחרא. בקליפה יש כוח? בטח, יש יותר כוח לפעמים מבפרי. הקליפה של הפרי יש בה את כל הכוח. בסתרא אחרא יש כוח? בטח. לפרעה יש כוח? בטח. לעבודה זרה יש כוח? בטח. וזה הסכנה. אז בעצם אם אדם נכנס לעומק, הוא מבין שהאהבה והיראה, שאנחנו עוד בכלל עד לא נכנסנו לאיך לומדים אותה, ומה מערכת היחסים ביניהם. אבל האהבה והיראה הם בעצם השורש שלו לכל עולם המעשה שלו. כל עולם המעשה, כל לבוש המעשה והדיבור, בסופו של דבר ינוקים מהאהבה והיראה. אם הוא אוהב באמת, הוא חפץ לדבוק. אם הוא לא חפץ ממש לדבוק בכל, הוא לא באמת אוהב. עוד יש משהו שהוא אוהב את עצמו. את עצמו זאת אומרת את הקליפה. הוא עוד מתלבט בקטע מסוים, הוא עדיין בקטע אחד בסימפוזיון. עכשיו זה בסדר, זה כל עבודת הבינוני. בינו לביני, כמו שאמרת. כל עבודת הבינוני זה איך אני מצליח להגיע לזה שאני אהיה לבנה, שכולה באה מהחמה. זה כל העבודה. אף אחד לא כועס. אבל תהיה דוגרי. זה שאתה עדיין לא יכול לקיים מצווה X, זה לא בגלל בעיה במצווה X, זה בגלל הבעיה באהבה. את זה אומר התניא כפתיחה לטיפול. בוא נדבר על הטיפול. עכשיו, הבעיה באהבה לא נובעת מזה שאתה לא חכם, או לא נחמד, או לא, אלא היא נובעת מהסתרא אחרא, כלומר, מזה שאתה תופס עדיין את הנפח. מהיניקה מהאדם התחתון. האחיזה באדם התחתון. עכשיו, למה זה קורה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אתה לא עוסק עכשיו באשמה, אתה פחות אשם. נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מסכים מבלבלים. מסכים שנותנים לך לחוש בפני עצמך. נכון, זה מאוד קשה לקלוט שהמסך הזה בעצם הוא רק מסך שמעביר מקבוביות כאלה שיש אור אינסופי שיכול להגיע אליו. נורא קשה לקלוט את זה. בטח. ורבי מאיר, שהיה קורא במקום כותנות אור בעין, כותנות אור באלף. הוא אמר, האור הזה בעין, שתפקידו לחסות, שתפקידו לאפשר לגוף לא להיפגש חלילה באדמה, האור הזה, אם תסתכל עליו טוב, הוא כולו מקבוביות קטנות שמאפשרות לאור באלף לחדור. אתה, בגלל האור הזה, מרשה לעצמך להתחספס בכל ולהגיד, אני בכלל לא רגיש. האור הזה, עין ועברי, שעושה אותך עיוור.
לדברים הכי רגישים בעולם. אבל אצלי רבי מאיר קוראים לאור הזה קוטנות אור. מתי להלביש הקדוש ברוך הוא את אדם וחווה קוטנות אור? כשהם ירדו למסך יותר נמוך. נו, אז איך אתה מבין מה קרה להם עכשיו אחרי שהם חטאו? עכשיו בטח שמו מסך ומפה כבר אי אפשר לפרוץ. וילבישם קוטנות אור. אבל בתורתו של רבי מאיר כתוב וילבישם קוטנות אור. כשהקדוש ברוך הוא מארגן עוד מסך, אז הוא גם מארגן עוד מקבוביות. אתה לא מבין שכל שכבת אור נוספת במקום הכי נמוך שאתה נמצא, היא גם מנגנון לקבוביות שמאפשר לך להגיע לאור האינסופי מהמקום שאתה נמצא בו עכשיו. זה העומק של אהבת השם אותך. גלו ישראל גלתה שכינה עמהם. תמיד אומרים אוי ואי, וזה נכון. אבל יש גם צד הפוך. גלו ישראל גלתה שכינה עמהם, זאת אומרת שהמרחק תמיד נשאר אותו מרחק. אלא מה, נוצרו עוד אלף מסכים, נוצרו עוד עשרות אלפי נקבוביות אור. על כל אלף המסכים. כשאתה יונק מהאדם התחתון, ויש מסך שהופך אצלך לאיתום, לאיתום שלא מאפשר מעבר, אז נוצר המצב שאין יראה. אתם מבינים למה יראה וראייה זה היינו הך? אתם מבינים למה כל כך הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בפסוק ושואלים למה התכוונו? ויראו, ויסור, או ויראו? צריכים להדגיש את זה. אתם מבינים למה זה כל כך קרוב? כי אתה יכול להיות ירא רק אם אתה רואה. למה נראו ויראו? זה כל כך קרוב. אדם לא ירא אם הוא לא רואה. לא רואה, אז הוא... למה הוא לא ירא? כי הוא יונק מאדם תחתון. כי הוא נותן אחיזה למציאות שהופכת את זה שבגלל האור אני לא רואה את מה שיש פנימה. ילד לא ירא מפני שיש לו אור שחוסם אותו, אחרת הוא היה הרבה יותר ירא מלשחק ולקפוץ עכשיו לתוך השולי. אז מה אתה רוצה, שחס וחלילה לא יהיה את האור הזה וככה נחנך אותו ליראה? חס ושלום, אני חייב לחנך אותו דרך המסכים. צריך ללמד אותו שקוטנות האור הן קוטנות אור. המסכים הם החיות שלנו, בלי המסכים היינו מתים. אנחנו חייבים את המסכים האלה, הם היינו מתים בלעדיהם. אבל הם נותנים לנו לקלוט שיש כאן אור. אמרנו אתמול בעברית, זה דבר מופלא, חשבתי אז אתמול, שפרוכת, שזה המסכים, פרוכת, פרוכת המסך, פרוכת, פי רי שחף, זה אותן האותיות של כופר, שזה איתום. שזה איתום. כופר תעשה לטבע מבית ומחוץ. רק אתם יודעים מה זה? זה האותיות של כופר, אבל כופר שנועד להתרסק, להישבר, לפרוך, פרך. להפריך. פרוכת היא מסך שנועד להעביר לך את קודש הקודשים אל הקודש. ואת הקודש אל העזרה. גבל. זאת הפרוכת. פרוכת באה להעביר לך אור פנימי, אבל אוי ובוי אם אתה תוריד את הפרוכת. זה כופר. זה מסך. הורדת את המסך, אין כלום. הכל נגמר.
זה נאמר, אין פקיחת עיניים אלא בעצימתם.
יפה מאוד. אין פקיחת עיניים אלא בעצימתם. זה העצימה. נכון מאוד. יישר כוח. תעמוד כאן.